לכולם, היום יום חמישי, חי באדר. חי באדר, תשע"ז, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו שקשור לחיים, לחיים האמיתיים שלנו, ולבחון דבר אחד שאנחנו מכירים בחיים, הוא מאוד מסכן, הוא מאוד מושך, הוא מאוד מעניין, ואולי, כמו שאתם יודעים, אם נסתכל על הלוח ונראה את הציור שיציע לנו, כידוע, האמן שלנו, ודאי שיש לנו פה הגדרה של משהו. מה אנחנו רואים על הלוח? ציור של? מסך מחשב, שבמסך, על המסך מופיע מה? לא,
סימן שאלה.
חיפוש, נכון? כל מנוע חיפוש זה זכוכית מגדלת, ואתה כותב בשורה הריקה את מה שאתה רוצה לחפש, לא רבה, ולמעשה מנסים להגיע לתוצאות של נושא מסוים שאתה מחפש אותו. ובאמת, העולם שלנו, ואנחנו כבני אדם, לא יכולים לחיות בלי לחפש. אנחנו כל הזמן מחפשים. ואנחנו מחפשים לא רק בדעות. אתה רואה שזה לא עובד? אנחנו כל הזמן מחפשים. מחפשים ומחפשים הכל בכל מכל כל. אבל אני לא מדבר על לחפש ברשת, לחפש ברשת איזה נעליים או חומצה או תכשיט מסין, לא. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דבר הרבה יותר חשוב, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מהותי לחיים. חלק ממנו אתם עושים פה, כאן ועכשיו. אנחנו רוצים לדעת. המושג של לרכוש ידע הוא בחיי האדם מרכיב מרכזי, מהותי, שהוא מתחיל ממתי? מה אתם אומרים?
שלושה.
ממתי זה מתחיל? שהאדם מתחיל לרכוש ידע?
מגיל שלוש.
שהוא ברחם אמו. שהוא מתחיל להיווצר, האדם שהולך ונרקם בתוך רחם אמו, קולט מבחוץ, כך אומרים המחקרים, רעשים, קולות, הוא מתחיל לרכוש ידע. במילים אחרות, כאשר האדם יוצא לעולם הזה ונולד, למזל טוב, המוח שלו זה לא כמו שאומרים כולם שהוא ריק, שהוא נקי לגמרי, לא. יש בו כבר משהו.
אבל הזיכרון של הבן אדם
היה... אנחנו לא דיברנו על זיכרון עכשיו. דיברנו על מה שיש בקופסה. המוח מכין משהו. האם אנחנו נגדיר אותו בתור זיכרון, מידע, אנחנו לא יודעים. כי קשה מאוד לתינוק לבטא את מה שיש לו בקופסה, מה שיש לו במוח. אבל האדם כל חייו לומד ולומד ולומד. וכשהוא רוצה משהו, הוא מעיין בו. הוא מנסה לחקור, הוא מנסה להבין, כי בדרך כלל האנשים שרוכשים דברים או אומרים דברים, או מנסים להגיע לידע אמיתי, לא מסתפקים בשטחיות. לא מסתפקים רק במה שהם רואים מול העיניים, אלא הם מנסים להבין מעבר לשטחיות הזאת. זאת אומרת, זה דבר טוב או לא טוב לדעת?
טוב.
דבר טוב. המילת הדעת, אדם צריך מה לעשות?
לחפש.
לגשת לשוק ששם מוכרים דעת. לא לחינם אנחנו אומרים כל בוקר בתפילת שמונה עשר בתפילה, וחולנו מאיתך, חוכמה, בינה ודעת, או נוסח השני, אשכנזים פה, מדע, בינה והשכל, כלומר אנחנו רוצים לדעת. והידיעות שלנו הן בכל תחום שאנחנו מעוניינים בו. תגידו לי, שאלה, האם יש גבול לידע?
לא.
לא להגיד סתם, לא, למה?
בגלל שהכל זמן
אתם יכולים
לדעת,
אצבעות.
אתם יכולים לדעת, כאילו, נגיד...
לא דיברתי עכשיו עליי, האם יש גבול לידע?
לא.
לא, אין.
לא, אני לא מקבל תשובות כך, לא, כן.
אז
כן, ואמרתי אצבעות.
אני אגיד אם...
לא, כי כל זמן, אתה צריך לחפש, כאילו...
אוקיי. כן, אלחנן?
לא, בגלל שכל יום, כל שנייה יש משהו חדש.
כלומר, הידע מתחדש, כן?
יש גבול, אבל עד שאתה מגיע אליו, כבר יש גבול אחר.
אז אין גבול, כלומר, יש!
לא, יש גבול, אבל הגבול כבר מתרחק, אז אתה
רואה. הבנתי, כלומר, זה כמו קו האופק, אתה רואה את האופק, אתה מגיע אליו, אתה רואה שיש אופק אחריו. טוב, יפה, כלומר, יש עוד רעיון? יש מישהו עוד רעיון? האם יש גבול לידע?
לא.
בוא נאמר, כן.
לא, כן.
אבל הסבר, למה לא יהודה?
כי כל היום יש דברים חדשים.
יפה, אז לא שמעת, אמרו את זה, כן?
בכוכבים
בגלקסיה אין לי גם בחיי היום יום. בעיקר למשל תחום הבריאות, אנחנו רואים שכל הזמן מפתחים ומגלים דברים חדשים, כל הזמן. יש אנשים...
יש, אין לי ידע על הבורים השחורים.
רגע, עזוב רגע כרגע את הבור. כן. יש מצב.
הבורות.
אין לי ידע. מתחדש בכל שנייה. בכל רגע ורגע. אתמול, כדי להכין את השיעור הזה, עלה לי רעיון ורציתי להבין, חבוד, האם, שם אם אפשר, האם יש מציאות, הרי למדנו במדעים על נושא שנקרא ה... מה למדנו עכשיו פעם האחרונה? איזה נושא?
האוזן.
האוזן, יפה, מה למדנו שאנחנו באוזן עושים מה?
שומעים.
שומעים, שומעים מה? יש... באמת, באמת, יש קולות במציאות?
לא.
לא, אז מה כן?
צלילים.
גם לא.
רעידות.
תנסו להיזכר.
רעידות.
שמענו, פעם אחת עם שלוש, כן?
רעידות.
מה עשתה?
פעם רביעית, זהו.
נדוסו.
מה, איך אנחנו שומעים? קולות אנחנו שומעים? כן. אבל באמת יש קולות במציאות?
לא.
אז מה כן יש?
תנסו
יודע. יפה, כלומר, יש מצב שבו משהו מניע לחץ של אוויר, נכון? שמשפיע הלחץ הזה על המולקולות, וכתוצאה מזה המוח שלנו תרגם את זה לכל. אבל אם יהיה באיזה מקום, אמרנו, נטוש, ללא נפש חיה, דוד, מה אתה אומר? יש עץ, והוא נופל, ואין שם נפש חיה, מישהו ישמע?
לא.
אין קול. אמרתי לעצמי אתמול,
אני...
מה אתה אומר?
השמש.
כן, דברים עליהם. בואו ונראה, וגם השמיעה של הקדוש ברוך הוא יהודה זה לא מה שאתה אומר, שומע. זה משהו בהבנה אחרת. כמו למשל, כמו למשל, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו. אתמול, על מנה ככה, שהכנתי את השיעור, אמרתי, וואו, אני רוצה רגע לראות. הרי כולם מדברים על כך שיש קולות מן החלל. שמעתם על זה?
כן.
יפה. אמרתי, אני רוצה להקשיב לשמוע מה זה הקולות האלה. הרי שם, יש לנו מסה, נכון? יהודה, יש לנו מסה, אבל אמרנו שאין קולות, אז איך יכול להיות שיש קולות מהחלב? אם כן, מה אנחנו עושים? הקשבתי, הכנסתי לנאס"א, שזה אחד המקומות המרכזיים בעולם לחקר החלל, והם פרסמו קולות שהאנטנות כאן, או בחלליות שיש מחוץ לכדור הארץ, קולטות קולות, שומעים צלילים. והקשבתי לצלילים. זה נורא מעניין. אני שומע צלילים, אבל אני יודע שאין דבר כזה. כלומר, לא יודע לתרגם מה זה, אבל יש צבי. כשצבי מכה בטוב, הוא חושב שהוא משמיע קול, הוא לא משמיע כלום. כלומר, מה שאנחנו רואים, את אותו מתופף, שמתופף על הטוב, הוא דוחז את האוויר ואת המולקולות כלפי מטה, וזה המוח מתרגם לקולות. אין קול. זאת אומרת, שנייה, זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים על ידע, המושג ידע, כן? בואו ננסה רגע להבין מה הכוונה בידע והאם יש לו גבול, האם ייתכן שיהיה גבול לידע?
לא.
אני לא מקבל תשובות כאלה, כן.
אולי
בטח אחר להבין את
מוזיקה.
יפה יכול להיות שזה מישהו שהוא כפיל של צבי והוא שם משמיע כל עוד בלהקה, כן.
לידע לעולם לא יכול להיות גבול.
מדוע?
בגלל שבוא נגיד כל מיד שנייה קורה משהו ואז אתה יודע עליו, בוא נגיד פה שם קרה משהו, אתה עדיין יודע עליו, אבל עוד שם קורה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
האם זה נכון מה שאתה אומר גם לפני 100 שנה?
כן.
לא.
איך?
בגלל שלפני 100 שנה זה סוג של היסטוריה, זה גם הגיע.
עוד פעם, לא הבנתי.
לפני 100 שנה זה גם סוג של היסטוריה.
אני לא מדבר על היסטוריה. יהודי ישב ברוסיה, ויהודי אחר ישב בתימן. מערכת הקשר ביניהם לא כל כך עבדה כי עוד לא הייתה. האם משהו שקרה ברוסיה הגיע ליהודי בתימן?
לא.
הפעם?
עיתונים.
איך יגיע?
יונה דואר. אחד
מעביר
לשני.
דואר, מה?
אחד מעביר לשני.
מישהו עובר, שמע, נסע, הגיע, סיפר. זאת אומרת, כמו שאתה אומר נכון, לכאורה אין גבול לידע. האדם צורך ידע, המציאות משדרת לו מה?
ידע.
היא עובדתית, היא קיימת. ואם היא קיימת, מה אתה אומר המיעוט? הידע הוא נבלם או מתרחב?
מתרחב.
כמה מילה יש לי פה? הידע מתרחב. ממילא, הרעיון המרכזי שאנחנו מבינים נכון לרגע, שהידיעה היא בלתי מוגבלת, ואתם יודעים מה? זה טוב או לא טוב?
זה לא טוב.
זה מעולה, זה מעולה.
מדוע?
אם אתה יודע על כל מיני דברים שליליים, אז אתה יכול
להילחם פנימה. מה אתה אומר?
זה מעולה.
למה?
בוא נגיד אם הייתי אומר לך, עכשיו אני יודע הכל, מה הייתי עושה פה? העיקרון שפה, שתלמד משהו מהעולם הזה ותדע איך להשתמש בו. איך השם, בוא נגיד,
דבר
אותנו...
תדיחו רגע את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מניחים אותו, אבל לצורך הדיוק כרגע, הוא לא הנושא.
אבל אם היה לך מגבלה של לדעת משהו, זה כבר היה משעמם.
ואז?
ואז לא היה לך כל כך טעם, ואז היית עושה שטויות משעמם.
אוקיי, עוד לענות? יש פה עוד מתנדבים לענות טובים.
זה כמו
שאמרת
שפעם
אחת
שמשעמם בא משהו רע.
לא, זה המשנה אומרת, לא אני. לכן, בואו נמשיך.
גם
אני. האם אתה אומר זה היה טוב, אתה אומר מעולה, ואתה אומר לא טוב?
לא טוב.
למה?
כי זה, כי אם אתה יודע על מיליון דברים, גם, כאילו, אתה יודע את הכל, ויש
גם
דברים
שתיים,
אתה יכול
להתאחס פנימה. אבל אם אתה יכול תמיד
לדעת
הכל?
לא.
לא.
אז את אומרת ש...
כל הזמן עוד ידע.
יפה, אז אתה רוכש שינה כל הזמן.
זה בנבואה, אז אתה כן יכול.
לא דיברתי על נבואה. דיברתי על רגישה כאלה
בדרכי השכל. לא, אין בנבואה,
יש לו בעולם.
מה אתה אומר?
בכל חפץ בעולם יש לו הסתכלות. אני אגיד בחשמל, אתה צריך להבין בחשמל.
כל דבר יש בו משהו.
הכי טוב, אחרי זה במחשבים, אחרי זה רפואה, אחרי זה כאילו...
כל דבר יש תכונה.
זה משהו מתאבק. מי שיש לידע הוא בן אדם מוצלח.
אתה אומר, אדם, ככל שהוא יודע, הוא נחשב יותר. בעיני מי?
בעינינו, נגיד...
בעיני הבוס שלו.
נגיד, מי שטוב באלקטרוניקה, ממש טוב, הוא יודע גם מחשבים, גם להשתמש כאילו בהמון דברים שבאלקטרוניקה. שוב,
אוקיי, הבנתי את הרעיון. אתה רוצה לחדד? כן.
אם אדם נגיד יודע מיליון ידע ברפואה, אז הוא ממש מקצועי, אז רופא מקצועי, אז...
אז לכן אומרים טוב שבא רופאים הרוב.
אז... באים אליו, זה, וכבר...
אוקיי, אתה אומר לי ידע זה כוח.
יודע לאבחן.
ידע זה כוח, נכון?
לא.
ודאי. כן. אם יש לך ידע, אתה... יותר מזיקה ממך, אתה מרגיש כוח, נכון?
ברור.
מעולה, כן.
ידע זה מודעות.
ידע זה אותו שורש. ידע מבין המודעות.
אם הייתי יודע הכל,
אז למה... זאת השאלה שלי, האם אתה תמיד תדע הכל או תמיד לא תדע הכל?
תמיד לא תדע הכל.
לא תדע הכל. ומה התכלית של האדם בעולם? לדעת או לא לדעת?
לדעת.
טוב, עכשיו אנחנו נכנסים.
כמה שיותר.
זהו. זמננו מוגבל היום.
לדעת שהוא לא יודע
הכל. רגע. עכשיו אנחנו נכנסים למוקד השינוי. כל מה שהיה עכשיו זה להביא אותנו בפני התובנה. המרכזית היסודית שהידע הוא בלתי מוגבל, ככה יצא פה מהדיון, ומה עוד? האדם הנורמטיבי שואף מה כל הזמן? לדעת. הוא רוצה לדעת. להוריד את זה בבקשה. לכן, ממילא, מה אנחנו ניגשים בפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תישא? יש לנו את אחד הדברים המהותיים, הנוראיים, שעם ישראל עושה במדבר, לא ניכנס עכשיו לחילוק, האם זה ערב רב, לא ערב רב, זה באופן גלי, עם ישראל במדבר, אחרי מתן תורה, וקורה מהלך. מהלך מוקשה מאוד, בעייתי מאוד, שאנחנו משלמים עליו לפחות ככה לפי המקובלים, עד היום. כל דור משלם על החשבון. מי שישים לב, מי שכבר קרא שניים מקרא אחד תרגום, יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה למחות את עם ישראל, ומשה רבנו עומד בפרץ, הוא מתחנן, הוא מבקש, והקדוש ברוך הוא סולח, אבל הסליחה הזו יש לה תשלום שנמשך לכל הכל כולה. האם זה או זה, אירוע כזה, צער כזה, נגרם בגלל זה, אני לא יודע להצביע. לא יודע אם יש מישהו. אבל זה כן, כל הדורות כולה. וקוראים לזה מה? חטא?
העגל.
יופי. בואו נראה. איזו מילה מסתתרת לכם בשורש של המילה עגל?
עגול.
יפה.
עיגול.
יפה.
גלגל.
מצוין. זה ביטוי של עיגול מעולה. מה זה אומר לכם עיגול?
עולם
עגול. עגול. נכון? זאת אומרת, עגול מהו?
מחזוריות.
יפה. מה אתה אומר? מה אומר לך המילה עגול? מה היא מסמלת לך? בוא נחזור, מחזוריות.
מעגל.
מעגל, סגור. זאת אומרת שהאם בעיגול יש סוף? האם בעיגול יש סוף?
לעולם לא.
לא.
תחשבו טוב.
זה כמו שבטוח.
אני נע בעיגול.
גלי עגול. אחד
דיפור, אני סוגר מעגל.
גלי עגול.
אבל רגע, רגע, זה...
לא קשור לכלום.
זה כמו שאומרים שבכל עיגול אי אפשר, יש אין סוף רדיוסים.
זה משהו אחר, אבל...
אז זה אומר שגם אין סוף ידיעות, זה כל פעם...
לא, לא, לא דיברתי על ידיעות, אל תחבר, אני מדבר עכשיו על עיגול. כלומר, בעיגול, אני יכול לחזור לנקודת ההתחלה או לא? כן או לא? אתם מכירים את הסגנון של החבר'ה? אני סוגר מה? סוגר מעגל, כלומר, אני סגרתי משהו. זאת אומרת שעיגול יש לו סוף או אין לו סוף?
יש. אין.
יש.
הסבר. עיגול זה היקום, אין לו סוף.
אני לא ביקום, אני פה עכשיו. אנחנו בדיון הזה.
אחר כך
נרחיב אותו. מה?
מרדור
הארץ. יש לו התחלה, יש לו סוף. אני מתחיל בנקודה מסוימת, עושה סיבוב, נכון? יפה. מה דעתכם על קו? לקו, יש סוף?
לא.
לא.
אין לו סוף.
כן, קו אוטובוס.
אשרינו, אתה נסע את המוקר בקו אוטובוס? אתה עדיין תחת החוויה? נכון, באת ברכב היום, אז מאיפה קו האוטובוס? לכן, כשאנחנו מדברים על קו, אנחנו מדברים על משהו שהוא ללא... ללא מה?
מוצא.
ללא סוף. עיגול כן, יש לו סגירת מעגל, קו לא, נכון? עכשיו בואו נראה איך אנחנו מפגישים בין הידע, ידיעה, לבין העיגול, בהתאם ל... נושא פרשת השבוע שלנו, חן ברגל. מי רוצה לקרוא למקום מספר אחד? בחרו.
שמות פרק ל"ב ת' וירא העם כי בוסס משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלינו ממצרים, העלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו.
יופי, מי יכול
להסביר לי פשט
המילים כמו שהם? וירא העם, מה קרה? כי בושש משה, מה זה בושש משה? הגיע השעה שש, הוא לא בא, כן? בא שש, כן, בושש, קבענו בשש, לא בא הפגישה. משה לא בא. מה עובר על העם באותו רגע?
חושב
שמשה מת. לא, אז לא רגע, זה מדרשי. בפסוק פה.
מפחד.
העם ניגש אל מי?
אל אהרון.
מה אומר לו?
אומר לו,
קום
עשה לנו אלוקים.
קום עשה לנו מה? אלוהים. מה זה? ההגדרה, קום עשה לנו אלוהים.
אבל זה זה המסור.
דרך לעבוד את
אלוהים. לא ראיתי עוד. אז זה הפסוק הזה, כן.
קום עשה לנו דרך לעבוד את אלוהים.
יופי, כלומר, משה רבנו, מה הוא היה?
נביא.
דרך.
מה הוא היה? כן.
אבי,
אם הם אומרים
שקום עשה לנו אלוקים, זה נשמע כאילו תעשה לנו אלוקים אחרים.
יפה, נכון. אני עכשיו פה
דן
בעבר. חוריה!
יופי, מעולה, נהדר, שאלה נפלאה. קום עשה לנו אלוהים, כלומר משה רבנו, מה היה עד היום?
היה מקשר.
היה מתווך. אתם זוכרים בהר סיני, כאשר הקדוש ברוך הוא, העם בורח אחורה, ואומרים למשה רבנו, הספיק לנו, עשרת הדברות, בוא, אתה תהיה המקשר. יופי, עד אין לנו מתווך, קוראים לו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא מדבר איתנו. למה? למה? מה הבעיה? היה טקס. יכול, היה טקס הפרגע. טקס הפה או לא? מה אתה אומר? מה היה שם? ברגים, אורות, היה משהו נפלא, איזה אירוע מדהים, עם הרבה מולטימדיה. והקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל, הוא מדבר איתם מה? פנים אל פנים, אנוכי השם אלוהיך. ועם ישראל לא עומד, הוא פוחד, מה הוא עושה?
הוא הולך
אחורה. הולך אחורה. למה?
כי זה מפחיד.
מה מפחיד בזה?
כשהשם מדבר איתך.
אבל מה מפחיד בזה?
אתה עומד מול מלך העולם, אתה לא יודע.
נו, ואז? את תשמח, איזה יופי. לא צריך שום דבר. נשאל לכם שאלה. בואו ניקח את החיים. אתה צריך איזה משהו משר התקשורת. סליחה, אסור להגיד את זה משהו, נגיד לו אחר כך מה. שר כלשהו. אתה צריך משהו מאיזה שר כלשהו בממשלה, שזה בתחום האחריות שלו. ובא אליך, בא אליך מישהו, ואומר לך, תשמע, אני מכיר אותו, ואנחנו חברים, פעם בשבוע אנחנו נפגשים על כוס קפה. אתה רוצה שאדבר בשבילך? אתה מסתכל עליו, חיוך אמר לך, צחקת אותי, זה דוד שלי. כלומר, אני לא צריך אותך! כלומר, אתה אולי שואלי איתו כוס קפה, אני מרים לטלפון ואנחנו נפגשים באותו רגע. זה דוד שלי. כלומר, אני לא צריך את מתווך כלשהו, אם אני יכול באופן ישיר לפנות אל מי שאני צריך. כשהקדוש ברוך הוא פונה אל עם ישראל ישירות, מה צריך לנו שרבנו בתור מתווך? הבאת את השאלה?
כאילו, הוא
רואה,
כאילו, הוא
עצמצות ארוך מצחיים,
כאילו.
בסדר, אוקיי, ניתן לו מקום של כבוד, אבל כשאני רוצה משהו מהקדוש ברוך הוא, אני מרים טלפון, דבר איתו ישירות, הוא פנה אליי, יש לי קו ישיר.
אבל לא מצליח
את תורה. חכה רגע. אבל אני יכול לפנות ישירות, לא? עובדה, הוא פנה אליי. הוא יצר קשר איתי. נכון? כן.
אבל להבדיל מדיני הבדלות, נגיד על אדם.
חבר'ה, תקשיבו אחד לשני, זה מועיל, זה ידע.
אדם נפגש עם... הוא מאוד מאוד רצה שלא נגיד מכונה. מכונה שמאוד קשה, כאילו לקח לו מלא זמן להשיג אותה. ואז הוא פתאום עומד מולה, אז אתה ירא, אתה קצת כאילו מתרגש.
בסדר, מתרגשים פעם, פעמיים, שלוש, בדרך?
לא, אתה מתרגש, אז יש רגשות שזה. אתה הולך אחורה.
אוקיי, אז מה אתם אומרים? האם זה היה דבר טוב שהם ביקשו מהארון תחליף למשה בתור מתווך, שיהיה עגל?
לא.
למה לא?
זה כאילו...
אז איפה היה אחית? מה היה אחית?
אז זה שהם עשו.
שהם ביקשו.
אז זה שהם לא הבינו בשם שהוא לא הציע אותם.
שהם ביקשו.
הרב.
עוד לא הגענו, דוד, אתה אומר נכון. כן, אבל אומר, כי משה האיש אשר אילן אומר את מצרים, לא העגל. משה עדיין כן, הוא האיש הגדול שהוציא את המשל למצרים ונעשה לו טקס עיקרון קבוע בזין אדר וכל העם יעמוד בדום ו... אבל הוא לא פה. כן.
לא תעזר לך
פסל בכל המסע. אני לא עושה פסל, אני עושה לי...
זה דרך לעבוד את
השם. אני עושה לי מכשיר.
זה דרך לעבוד את השם, אבל זה פסל.
זהו, אז אני עושה מכשיר. נדע להביא אותך רגועי
הסדרה.
אני עושה לי מכשיר, שדרכו אני יכול לדבר עם השם. בסדר? למה לא, מה הבעיה? כן.
רגע, מה התשובה?
או, זה דבר אני אומר לך. לכן, הרעיון של השאלות, האם זה היה טוב או לא טוב, האם זה... עבודה זרה או לא עבודה זרה, מותנה במה שדיברנו מקודם. מה הייתה הבעיה המרכזית? הבעיה המרכזית של עם ישראל שנמצא במדבר ומשה האיש לא בא, אולי ניתן לזה כותרת. ניתן לזה כותרת. והכותרת היא חוסר ודאות. האדם לא מסתדר בחיים עם חוסר ודאות. הוא לא יודע מה יהיה. הוא אומר, רגע, יקח, 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 יקח. הוא לא חי עם זה. הבן אדם נכנס ללחץ, מתח, הוא מבולבל, הוא מפחד לעשות משהו, כי הוא לא יודע מה התועלת יצא מזה לטוב או הפוך או למותר. כלומר, חוסר הידיעה הזו גורמת לאדם לעשות דברים שנראים לו שהם פתרון, אבל יכול להיות שהפתרון הזה מה יביא אותו? למפח נפש. אוקיי? לכן תסתכלו במקום מספר 2, אני רוצה לקרוא, הוא קצת ארוך. כן, דוד בכבוד. כתר יונתן, שמות...
פרשת כי
תצא הפרק
ברגל
פסוק
א'. וירם כי... השתהה. השתהה משה לרדת מן ההר, את אסף העם על הארון, ואשר ראו שעבר הזמן, וקבע להם, וילך השטן והאדם.
וילך השטן. טוב, והטעם?
והטעם, וחסר ליבם תאווה, ואמרו לו, קום עושה לנו עירה אשר יישא לפנינו, כי זה משה האיש שאלינו בארץ של מצרים. נשרף בער של
של האש לאהבה.
מי לפני אשר לא ידענו מה היה לו בסופו.
כלומר, מה אומר לנו כתר עירה? מה הסיבה? שבאמת הם פונים לאהרון ומבקשים שהוא יעשה להם תחליל כי משה רבנו, האיש הגדול, המתווך שלנו, המגן עלינו, האיש שאיתנו עלה להר סיני, והר סיני בוער באש ומה קורה לאדם שנכנס לאש?
נשרף
לא עלינו, הוא נשרף, הוא מת
הוא נמץ
מה אנחנו עושים? יש לי חוסר בדעות מה קורה איתי מהיום איך אני ממשיך לחיות? אני לא יודע מה עושים, אני במדבר, אין לי מנהיג, אין לי מוביל, אין לי מקשר לקדוש ברוך הוא. כלומר, האם זה טוב לבקש דבר כזה?
כן, כן.
לכאורה, הנה פתאום, כן.
אבל אני אנצור.
יפה, אתה אומר לנשים, בוא נראה הלאה. מי רוצה לקרוא מקום מספר 3, רשי, כן. עזרה.
טוב, והרמב"ן.
אז לא רמב"ן, רשי. במקורות שלנו, רשי.
רש"י שמות פרק נמדת בסוכה
כי בושה שבושה
פרק את ארגומות יש שם נבחור
מה אומר אונקלוס?
צריכר
צריכר, הוא כאילו...
צריכר, כלומר, קבעתי פגישה ו...
צריכר
באתי לפגישה או לא? לא באתי לפגישה, צריכרתי מה קורה כשאתה קבעת פגישה עם חבר ואתה מחכה והוא לא בא?
הולך
אתה מתחיל לחייג אליו עוד פעם המנוחה למה? הוא יגיע, חכה! אתה בחוסר ודאות, מה הולך עכשיו? קבל לי, הוא יבוא או לא יבוא? תכננו, מה נעשה עם זה? אתה חי בחוסר ודאות, אתה נכנס ללחץ, אתה מתחיל לחפש, נכון? מה אתה מחפש? איפה הוא? איפה הוא?
גם אתה חושב אם ללכת או לא.
בסדר, אתה מחפש את מי, מי שקבל לו פגישה, אתה עושה פעולה מסוימת, אתה רוצה להגיע לדבר מסוים, זה לא קורה, אתה מתחיל לחפש. אתה רוצה לדעת למה? חוסר ידיעה מערער את היציבות הנפשית שלנו ואז נתחיל לעשות עוד דברים מוטעים או שטויות ברצון לסגור את הפער, למלא את החלל בידע מה קורה, אוקיי? מה אני עושה מעכשיו? לכן תמשיך לקרוא כי כשעלה משה...
כשעלה משה להר אמר להם להסתף 40 יום, אני בא בתוך...
בתוך 6 שעות, כלומר, משה רבן עולה להר סיני, אמר להם בעוד 40 יום אנחנו מתראים, אני אגיע בסביבות 6. כן, בתוך השעה השישית, תגידו לי אתם, כשאני אומר שעה 6, מתי היא התחילה?
12.
מתי השעה השישית התחילה?
12.
בואו שאלה בצורה אחרת. מתי השעה 6 התחילה? ב-6 או ב-5 בשנייה?
5.
זה ויכוח גדול. כי מה סוגר את המעגל של השש?
חמש.
מחמש בשנייה, שזה סוגר לשש, ואז נהיה שש. כלומר, השעה השישית מה היא?
חמש.
כל השעה החמישית. כלומר, משה רבנו אומר להם, אני אגיע בשעה השישית. כלומר, בשש השעות. והם מסתכלים על השעון חול שהיה להם, ולא מגיע. נגמר להם השש. האם נגמר להם השש או שהיה להם תקלה עם החול? כנראה להם תקלה עם החול. השעון היה לא תקין. הקפיץ מקולקל, הבטריה חלשה.
לא.
הוא, איך אומרים, הוא בעצמו אחר. או שהוא יקדים. וממילא נוצרה מול עיניהם מה? חוסר ודאות. איך אתה מכיתה? סלח לי, מה השעה? אתה לא יודע מה השעה. הם לא יודעים מה השעה. ועד הם באים אל אהרון אומרים לו, סליחה, לפי השעון שלנו, שעון חול מצרים, נגמר על מה? משה לא יחזור. נורא מעניין. ובמצב הזה אומר, רש"י תמשיך.
אבל יש סיכוי.
תמשיך לקרוא אותי.
אבל יש סיכוי שהם לא, שהם חשבו בדיוק בשש ולא
אחרי שש. הכל יכולים לחשוב, אתה חוסר בדאות אבל, כן? תמשיך לקרוא.
בסברים שאותו יום שעלה מן המניין הוא, והוא שאמר להם שלמים.
היא אומר רש"י, הם טעו לא בדקה, ביממה. כי משה רבנו אומר להם בעוד 40 יום, זה לא כולל היום שהוא עכשיו עולה. זה 40 יום אחרי שהוא יהיה בהר. תמשיך רש"י.
40 יום.
וללא אימון, לילה ויום, נחשב יום. איך אנחנו יודעים שאין עליו יום נחשב יום?
יממה.
איך, לפי מה? איפה הפסוק?
הזריחה.
ובראשית, נו, ו...
ויהי בוקר.
יפה, ויהי בוקר. ויהי לילה, ויהי בוקר.
ויהי ערב, ויהי בוקר.
נכון, אתה צודק, דייקת הכי טוב. ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. כלומר, רק כאשר יש לילה ויום, זה נחשב יום. משה עולה ביום, הלילה לא נחשב. לא היה לילה, חכו, יהיה לילה, נתחיל לספור. אז הם טועים. תמשיך.
ויום עלייתו, אין
ללא אימון. עכשיו ראשי מסביר איך זה, בסדר? בוא נדלג. אם כן, מה אנחנו עושים כאשר אנחנו לא יודעים? אתם זוכרים דיברנו על עיגול? זוכרים דיברנו על רגל, עיגול? שמעתם פעם על עגלה ערופה?
כן.
מי שיכול להסביר לי מה זה?
שמים אותה בנחל וערופים אותה.
אבל לוקחים סתם עגלה, באים בבוקר, אז יודעת מה, בא לי לערוף מישהו, בואי, הולכים לערוף לך את הראש. למה יש דבר שנקרא עגלה, ושימו לב איזה מילה מסתתרת במילה עגלה?
רגל.
איזה מילה מסתתרת?
עיגול.
עיגול. סוגרים פה מעגל. ומה הבעיה בסיפור של העגלה הערופה? מה קרה שם? מה קרה שם?
מה קרה שם?
אז העגול לא
מסגר. מה מצאו?
משה.
למה מביאים פתאום עגלה ערופה לנחל? עורפים, הורגים בעל חיים סתם. הרי אסור לאכול אותה אפילו. כלום. מה הסיבה? פשוט. נעשה את זה בדרמה? בוא נדבר על זה. בדרמה? טוב, למי שקובע פה? טוב. תראו לעצמכם שאדם הולך. אז זה לא ביקשתי רשות. אדם הולך, הולך בדרך, בשביל. ופתאום הוא רואה גופה. אופס. מזמין מזק, המשטרה מגיעה, המחלקה זיהוי פלילי מגיעה, מתחילים לחפש מי הרג אותו. יש גופה. בסדר, הם לוקחים את הממצאים, לוקחים את כל מה שיש, קוברים את הגופה, ו...
חוקרים.
לא יודעים מי הרוצח.
או שומדה.
יש פה חוסר ודאות או לא? בודאי. מה אנחנו עושים? מחפשים. מחפשים ו... לא מוצאים! לוקחים ומודדים. מודדים, עם מטר, עם לייזר, עם קילומטראז'. מודדים מי העיר הכי קרובה לגופה. לוקחים את הזקנים שבעיר, כלומר את החכמים ביותר בעיר, את הרבנים הכי גדולים, הכי קדושים, הכי באבות, ואומרים להם, אתם. נראה לכם הגיוני שהאנשים הכי צדיקים בעיר רצחו את הגופה הזאת, הבן אדם הזה?
לא.
אז למה הם? לוקחים אותה, ובואו תסתכלו אצלכם במקום מספר 4, אני אקרא, אומרת התורה בספר דברים, פרק, כ"א, פסוקים א' עד ח', שמונה פסוקים, שימו לב, כי יימצא. כשאני אומר כי יימצא, מה הכוונה?
יימצא,
פתאום, מצאתי. מצאתי מה? חלל באדמה, אני מוצא גופה. אשר השם, איפה? באדמה, איפה? אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה, כלומר בארץ ישראל, נופל בשדה, לא נודע מעיקרו. אין שום ידיעה מי הרג אותו. מה עושים כאשר אני בחוסר ודאות? איך מתמודדים עם חוסר ודאות? אומרת התורה, ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבת החלל, סביבות החלל. בודקים מי העיר הקרובה לגופה, בדיק. ואז מה עושים? מי רוצה לקרוא את ההמשך? בעיה? שורה שנייה במקום מספר 5.
ארבע.
מקום מספר 4, תודה. בסוף, היה העיר הקרובה. נו, מי קורא?
אל החלל, לקרוא פני העיר ההיא, עגלת בקר אשר לא...
ובד בה?
אשר לא משכה בה.
שימו לב, לוקחים עגלה שנולדה ולא השתמשו בה ולא כלום, פשוט חיה, סליחה, בהמה, שנהנית לה מהעולם. והורידו...
והורידו זקני העיר.
לפני הכהנים. לפני העיר העיר, את העגלה.
את העגלה.
איך?
נחל איתן.
מה זה נחל איתן?
נחל זורם.
נחל ש?
נחל זורם.
איתן, יש לו מים כל הזמן.
כן, נכון, כל הזמן זורם.
כן, הלאה.
אשר לא יעבד בו.
אשר לא יעבד בו, למה אי אפשר לעבד בו? כי כל הזה יש מים, אתה לא יכול לעשות איתו, רק המים זורמים. אתה לא יכול לעבד סביבו את האדמה.
ולא יזרע וערפו שם.
ולא יזרע.
ולא יזרע וערפו שם את האדמה בנחל.
והורגים את הבהמה. הבהמה הזו, מביאים אותה שם אל הנחל, עורפים את ראשה, והדם שלה נשטף עם המים ונעלם.
כמו שבבית המקדש ששופכים את
זה אחר כך, נכון, לנקות.
רגע, מה שופכים בבית המקדש?
תמשיך הלאה, וניגשו הכהנים.
וניגשו הכהנים בני דוד, כי בם בחר השם, אלוהיך לשרתו ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל.
אל החלל.
אל החלל
יחצו את עליהם על העגלה הרופה. העגלה הרופה בנחל הם רוחצים ידיים מתנקים, זה סמל. הרי הם לא נגעו בחלל הזה, הם לא יודעים אפילו מי הוא. הם בחורים, סליחה, הם זקנים, אנשים שיושבים ולומדים כל היום בבית המדרש, אין להם קשר לפרשה הזו. ודווקא הם באים, ודווקא הם אלה שצריכים לרחוץ ידיים, כאילו להתנקות מן הדם, שהם לא שפכו. הלאה?
וענו ואמרו, ידינו לא שפכה, שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו.
הם באים ואומרים שם, לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שפכנו את הדם הזה, אנחנו לא הרגנו אותו. תגידו לי, זה נשמע מופרך. מה, יש מי שחושב שהזקנים האלה הם אלה שערבו?
לא, פתאום.
אז למה הם עומדים? הם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, אנחנו לא הרצחנו את החלל הזה. זה משהו מבולבל, משהו לא נראה הגיוני. יש פה משהו שהוא לא ברור לגמרי. הלאה. כן, תמשיך לקרוא. כפר.
כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל.
ונכפר.
ונכפר להם דם.
אדם.
ואל תבער אדם הנקי בקרבך, כי תעשה השם בעיני השם.
אתם מבינים איך מתמודדים כאשר יש חוסר ודאות?
כן.
איך? מעגלה ערופה. איך מתמודדים? תנתחו את זה לשפה שלה.
בטמטום.
איך מתמודדים? מה אומרים פה הזקנים?
ידענו לא שפכו את הדם.
זה אומר שמה?
שבנכון.
שאנחנו לא יודעים. הם יודעים שהם לא יודעים! צריך להבין שעם כל הרצון שלנו לדעת, אנחנו לא יודעים. ואנחנו צריכים להודות בזה שאנחנו לא יודעים. ועכשיו, יש חוסר ודאות או לא?
יש.
אין. אני יודע שאני לא יודע. נגמר חוסר הוודאות. כלומר, כמו שאתה אמרת בהתחלה, ואני בכוונה התעלמתי. כלומר, אני צריך עכשיו לקחת פה טוש, לא יודע איך לקרוא את זה, כלי כתיבה של הלוח, בעברית קלה, ולכתוב כאן, במלבן הריק.
אני לא יודע.
אתם יכולים לקרוא אחריי.
תחליט. הידיעה. שלום.
שקט.
תחליט הידיעה שלא תדע. אז רגע, אם התכלית זה לא לדעת, אז אני חופר ומחפש כדעת. כלומר, איפה האיזון בין הרצון לרכוש ידע כל הזמן, לבין הידע הבלתי מוגבל שכל הזמן רק מתרחב, לבין זה שאני לא יודע. וזה התכלית שאני לא יודע. וואו. טוב, מי רוצה בבקשה? לעבור למקום מספר 5 ולקרוא לי אותו קצר. כן, אני עוד חבוד.
ישעיהו פרק א', פסוק ג', ידע שור קנה.
קונהו?
קונהו וחבור רבות, בעלם ישראל לא ידע, אמי לא ידע.
אומר ישעיהו הנביא, ידע שור את מי?
קונהו.
קונהו, מה הכוונה?
מי שקונה.
יפה, הבעלים שלו. שור ועגל, זה אותו דבר?
לא.
למה לא?
אה, כן.
זה אותו דבר. שהוא גדל, קוראים לו עגל, ושהוא גדל, קוראים לו שור, וגם גם כשהוא כתב במרדנה
בזה, לא...
נכון, בגמרא, שור עגל, אין שור, זה אותו דבר. בית שלוש, זה נקרא אותו דבר. כלומר, השור והעגל הם אותו דבר. אלא אולי נגיד שזה זמנים שונים בחייו.
בגודל.
כן, שהוא קטן קוראים לו עגל, שהוא שור גדול קוראים לו שור. זאת אומרת, שבאים בני ישראל במדבר ומבקשים ממשה רבנו, מה מבקשים ממנו? עשה לנו מה? עגל. מה הם אומרים? תעשה לנו מה? סגירת מעגל. תגיד משהו. יש לנו חוסר ודאות, תעשה מעשה, סגור את העניין, שנדע מה קורה. איך אני אומר את זה? תסתכלו במקום מספר אחד. מה הם אומרים? אמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה העיר אשר היה אומר את מצרים, לא ידענו. מה היה לו? סגור לנו את המעגל! תגיד, אתם יודעים מה? אני לא יודע. בואו נעשה משהו אחר. כן, אני יודע. הוא יגיע עוד חצי שעה. בואו, תגיד משהו. תן לנו משהו שיסגור לנו את המעגל. תן לנו משהו שיסגור את החוסר ודאות. ובאותו רגע הכל יסתדר, הכל ייגמר. אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. בסדר, אנחנו לא יודעים, בואו נראה מה משיכים עליו. ממילא, תסתכלו במקום מספר 6. מצודת דוד על הפסוק שקרא ידידנו המיעוד. מי רוצה לקרוא מקום מספר 6? איך מסביר? כן, דוד, בכבוד.
מצודת דוד ישעיהו הוא פרק א' פסוק ג'. הלא אף השור לא מכיר בעליו אשר קנהו ונשמע הוא אליו, כי החמור הזה עד שהוא...
אם שהוא שחל ביותר, החמור בהמה לא חכמה, ככה בשל המתה, עם כל זה
ביותר
הקז... עם כל זה, ראשי תיבות.
וזהו מקום האבוס שבעליו הולך שמה לה...
שמה לה נעדור, חמור, למרות שהוא בהמה הכי פחות חכמה שיש, הוא יודע איפה אותו שלא נמצא. אז הוא הולך לשם.
ברור.
יפה, אבל אומר הנביא...
לא, דג יותר פחות גם.
אומר הנביא, ידע שור קונהו. וחמור אבוס בעליו, עם ישראל משחק אותה שהוא לא יודע.
מה הוא לא יודע?
מי האבא שלו? מי האדון שלו?
אבל הם היו במעבר סיני.
רגע. הבנו את ה... אני נורא מסתכל, אנחנו בהקשר למקור הקודם. כן.
הרב, אבל דיברנו שם על שור
ותא,
לא על שור.
מה?
דיברנו שם על שור
ותא. חבר'ה, אני רוצה להזדרז כי זמננו קצר. זה בסדר, אחר כך. לכן, במקור מספר 7, אומרת התורה בפרק שלנו, ויקח מידם את מה? את הזהב, כל מה שהם הביאו, וייצר אותו בחלק, עשה איזה מין תבנית, שבלונה, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים, ואל תסתכלו יפה בפירוש הריבה בשמונה. יפה, תסתכלו יופי. שואל הריבה, תסתכלו בבקשה במקום מספר 8. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך בארץ מצרים, תימה, וכי שוטים היו שלא היו יודעים שהעגל הזה בן יומו עכשיו הוא נעשה לא העלה ממצרים, אלא אין לך עובד עבודה זרה, שאינו יודע שיש אלוהים בשמיים שברא הכל. אך הם טועים לומר, שרוח הקודש שורה בעבודה זרה שלהם, ובזה טעו עושה העגל. אתה מבין עכשיו את התשובה למה ששאלתי קודם. זה כאילו נראה שהם מבקשים עבודה זרה, אבל לא. הם לא אומרים שהעגל הוציאו אותם ממצרים, כי רק עכשיו עשו אותו. הם לא איבדו את השכל. אלא הם אומרים שרוח הקודש שהייתה אצל משה, עכשיו עברה אל העגל הזה. ומי הוציא אותם ממצרים? משה. אז הוא כאילו, הם אומרים, הבא בתור. הוא מייצג את משה רבנו. כמו שאמרו על משה רבנו. משה רבנו, אלוהים זה לא רק בורא עולם, אלא גם בתורה אנחנו יודעים, זה מילה נרדפת לשופט, למנהיג, אוקיי? ממילא אומרים, הנה, רוח הקודש ישרתה עליו, שורה עליו. הוא ממשיך הריבה ואומר, שרוח הקודש ישרתה על משה, שהוצאה ממצרים, שרתה גם על העגל, וכדומה להם, שהיה אלוהה, לכן אמרו אלוהיך, שמעת את התשובה? בוא, אני עכשיו רוצה למה שאלות, כי עוד רגע יפלו לנו. בסדר? עוד רגע. תהפכו את הדף, אני לא רוצה שאת הנושא הזה פתוח. מה אומר הרב סולובייצ'יק? עובר הרב סולובייצ'יק במקום מספר 9. תאמו הוא כתוב השם, אשר הגבר יחסה בו, אומר הפסוק, כשם שאין הרואה את האילן. אדם שרואה עץ עם ענפים וכל הפירות ופירות ויופי, האם הוא רואה את השורשים?
לא. לא, הם מוכבאים...
אבל מה ברור לו?
שיש
שורשים!
אז זה ברור שורשים הוא...
כלומר, הוא אומר, בואו נראה את הדברים בדברי הרב סולובייצ'יק, כשם שאין הרואה את האילן משיג עקיפות על השורש שמתחת הקרקע, בתפיסת הגזע, בזה שיש גזע, משנה הכרה שיש שורשים. מקום מספר 9, בבקשה באמת.
אפשר לקרוא?
כן, אלא האדם זקוק, וזה חשוב הפעם, למסקנות ביחס אל האלוהים. הוא מכירו ישיר מנם בתוך העולם. ואין דברי הנביא ישעיהו, שאו מרום מניחם, וראו מי ברא עבד. רק תסתכל מסביב, אתה רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים. תראה את העובדה, תראה את המציאות, תמיד, יש עץ, יש שורש. יש מציאות, יש אלוהים שברא אותה. לכן, אומר רב ציודה, וזה אחד המאמרים שמדברים על נושא של אמונה. אומר רב ציודה, יש אפיקורסים שחושבים שאמונה מתי מגיעה? כאשר האדם היא באה כתוצאה מאי יכולת הבנה. כשאדם לא מבין, אז הוא אומר, טוב, אני מאמין.
מה פתאום?
אומר הרב ציודה, זו אפיקורסות. באמת, אמונה היא יותר מההבנה. כל הניתוחים, כלומר, השאלות, התשובות, החיפוש, החקר, אחר האמונה, האם האמונה היא שכל או רגש? אתם יודעים, פסיכולוגים אומרים שאמונה, גם לא רק פסיכולוגים, גם אנשים שמדברים על אמונה, טוענים שזה משהו רגשי. יש כאלה שאומרים שזה משהו קשור לשכל, אומר הרב ציודה, הם פטפוטים שטחיים. ששכל ורגש אינם אלא צדדים פרטיים וחלקיים של כוח החיים באדם. כשאני מדבר על שכל, מדבר על הרגש, על מה אני מדבר? על נקודות מסוימות במכלול. הם לא הכל. הם חלק של החיוניות הרוחנית שבו. בפסקת הרגש זה רק חלקים מהאדם, מהחיות שבו. האדם הוא שכל, רגש, רצון ועוד גם יחד, הכל ביחד זה האדם. כל אלה הם גילויים של האדם החי, של נשמה שנתת בי, של נשמת חיים שבאדם, צלם אלוקים שבאדם, מתגלה בכל הגוונים שלו. בתוך כך, אנו נפגשים בהגדרה האמיתית של אמונה. מה זו באמת אמונה?
מה?
בשיטת הרב ציודה, לא.
מה, לא?
אמונה היא חיים.
איך?
חיים, צדיק באמונתו יחיה. חיים כוללים בתוכם את השכל, את הרגש, את הרצון, את הצמאון, את הרעב, את המידות כולם ואת הצרכים כולם. זאת אמונה.
אבל אמונה זה...
אמונה זה אומר שאני יודע שאם אני חי, ויש לי חיים מלאים ברצונות, ברגשות, בכלי שכל, בחקר, בחיפוש רוחני ופיזי, סימן שאני מה?
מאמין.
שאני חי, ולמה אני חי? כי אם יש עץ, יש שורשים. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי, והקדוש ברוך הוא מזין אותי, והקדוש ברוך הוא, למרות שאני לא רואה אותו, הוא כאן ועכשיו.
אבל אם אתה אומר שזה מי
ש... 5%.
אם אתה אומר שלמי שיש אמונה, אז כאילו הוא חי את זה, הוא מאמין בזה. אבל יש, עכשיו אמרת שזה סוג של כאילו הוא חי את זה. אמונה זה לא בוא נגיד משהו שמאמין בו 70%?
לא, לא. אומר רב ציודה, אנחנו בעצם זה שאתה חי עם כל מה שיש מסביבך, זאת אמונה.
זה מוזר.
זו הוכחת האמונה.
זה מוזר.
נכון? למה? כי אתה רגיל להשתמש רק בחלקים. אתה אומר, אני רק חלק כזה, חלק זה, עם הסרט שלי לא מבין.
אבל שאומרים לך, תאמין לי, אז זה אומר משהו שאמונה...
אתה לקחת את זה למשהו אחר? אנחנו מדברים באמונה בשם. אנחנו מדברים באמונה בשם. לכן, אם לא, אם אדם בא ואומר, תאמין לי, אני לא יודע מה אני אאמין לך.
איך אתה יכול להאמין למי?
יפה, אבל זה אמרתי, זה אדם וזה קודש ברוך הוא, זה שני דברים שונים. ואתה מתעקש להגיד זה אותו דבר.
לא, לא, אני עכשיו אסביר לך.
תקרא מחזור מקור 12 בבקשה.
כן,
וראשית ב... 12?
כן,
זה
לא,
כנראה בלב אחר.
חלק
ב',
חורה
י"ט. מה אומר רבי נחמן?
העיקר התכלית
והשלמות
הוא רק לעבוד
השם
בתמימות
גמור. זה הכל. זאת התכלית, זאת האמונה השלמה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, למה? כמו שעבדנו אתמול. למה?
כי זה מתמימות.
ככה.
פסל, ככה השם אמר.
זהו. זאת אמונה. זה עיקר התכלית שלא נדע.
בסדר.
כי כשאתה חושב שאתה תדע, כמו שאמר לי קודם עזר, ואני לא עליתי לו ולא התייחסתי בכוונה, כדי הייתי גומר את השיעור לפני שעה, תכלית הידיעה שלא נדע באלוקות כלום. אי אפשר.
אז זה...
אנחנו חיים בעולם עגול, עגל, והקדוש ברוך הוא אין סוף.
וזה קשור
לידיעה. אי אפשר לדעת באין סוף.
זה קשור לידיעה שאמרת לנו
בהתחלה? כנראה. זה אותו שיעור. בוא נראה איך הרב קוק, האבא, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מתייחד לדבר הזה. אומר הרב, תכלית הידיעה שלא נדע. שלילת הידיעה. אשר בהשגה האלוקית היא מוכרחת. אנחנו צריכים להבין שאנחנו בקדוש ברוך הוא לא יכולים להבין כלום!
כמו ברדום.
שום דבר! גם מה שאנחנו מבינים, זה כמו שהזכרנו אתמול בשיעור, זה נובלות לחוכמה, זה מה שנובל, כדי שיהיה כמה שאלות נותנים לך.
אבל למה?
כי אנחנו בני אדם. ולכן לעולם לא.
גם לא בגן עדן?
שם אתה תדע. לכן... שימו לב, שכל ידיעה, תסתכלו איזה דברים עמוקים אומר הרב, שאתה יודע משהו, היא מטשטשת את הידוע. כשאתה חושב שאתה יודע משהו, אתה בשם נעצר, והרבה ידע נוסף קיים ואתה לא מחפש אותו, כי אתה חושב שאתה כבר יודע.
זה כמו שההורה שלך אומר, אתה חושב שאתה יודע.
ולכן, מבחינתך זה נגמר, אתה יודע. ממילא אומר הרב, כשם שהיא מבררת אותו מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם, כלומר בקניית הידע של האדם, הוא עדין בכל מדע של כל ההוויה מוגבלת שיש לה רשימה. כך זה בכל דבר ודבר שהוא נברא. כאשר אני חושב שאני יודע, שם נעצרתי. אבל יש עוד הרבה מהידר, די, גם אני חושב שאני יודע. לכן, ממשיך הרב אומר, בעצם החיים הרי הם היחס האלוקי של ההוויה, ואני מדלג, מדלג ממש ממש בסוף, כי הזמן חולף. למעשה אומר הרב, שהמחשבה שאני יודע היא המחשבה
של זלזול
הבעייתית שיש לנו. הבעיה היא קשה, היא מצמצמת, היא מפריעה, היא מכשילה, לא רק באלוקות, אלא בכלל. בכלל. בואו נעבור למקור ה-14-15 ונסיים את השיעור. קרא את 14 בבקשה.
שמות פרק כ"ה, פסוק י', ועשו אהרון נשי שיטים אמיתיים וחצי אורכו ואמם וחצי רוחבו ואמם וחצי צמדו.
שימו לב, אהרון הקודש שמסמל את לוחות הברית, שמסמל את המקור של דבר אלוהים חיים אל האדם, הדבר הכי מקודש שיש בבית המקדש, נמצא בקודש הקודשים, נקרא לזה מרכז האנרגיה הרוחנית של הקדוש ברוך הוא בעולם הגשמי. היינו מצפים שיהיה לו ארון, כמו שעושים ביום בבית הכנסת, מפואר, מדויק, שלם, מדהים. נכון או לא?
נכון.
הגיוני. למי? שבע קשה. למי? לנו זה הגיוני. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? המידות של אהרון כולם מה הם? תסתכלו במקור.
חצאים.
כולם לא שלמים. כולם חצי. המתיים וחצי רוחבו אורכו. אמה וחצי רוחבו, אמה וחצי קומתו.
למה אבל?
כדי שתבין מזה את הרעיון המרכזי שאומר רק לי יקר במקור מספר 15, אתה רוצה לקרוא?
כן.
יופי, שאלת תענה. לי יקר
שמות פרק ו'. מה כן היו כל עמות אהרון שבורות להורות?
שבורות!
שבורות.
להורות?
להורות, שכל אדם ידמה בנפשו, אילו הוא חסן מן שלמות החוכמה, צריך לגדול עדיין מגדול חסרונו, וכל עמה חסירה
מורה.
מורה כבר חסר צריך שמלאו חסרונו.
עצור. אומר הכלי יקר, אתה מבין למה? שאלת דוד, תלך אומר לך. למה זה שבור? למה זה חצי? כדי ללמד אותך שכל מה שאתה יודע ואתה חושב שאתה יודע והכל זה, אתה רק חצי, וחצי זה אומר שצריך להשליך. זה אומר מצד אחד, מנוע חיפוש, תחפש, תחקור, תקנה ידע, אבל מה התכלית של הקנייה של הידע שלך? שאתה יודע שמה?
שאתה לא יודע.
שאתה לא יודע.
אין
בן
אדם שהוא
תמיד כמו
חצי,
תמיד אפשרות. אין, לא, לא משהו אחר. אין אפשרות להבין ולדעת את הכל. תמיד האדם צריך להבין שהוא לא יודע. וכשהאדם מביא שתכלית חייו הוא לא לדעת, מצד אחד הוא קונה ידע, אבל תמיד הוא ידע שהוא חסר. מה זה נותן? משהו שנקרא הפוך על הפוך. תכלית הידיעה שלא נדע נותנת מה? ודאות מוחלטת. לא שאני לא יודע, אבל אני נלך, אני מסכן, אני לא יודע. אני יודע, אבל אני יודע שאני לא יודע הכל. אם הזכרנו מקודם את האמירה טוב שברופאים הרוג, זה לא שיש לנו מצווה להרוג את הרופא הכי טוב, אלא שרופא הכי טוב עלול ליפול בתובנה הזו שהוא יודע הכל, והוא לא יהיה מוכן לשמוע רעיון של איזה רופא צעיר, ויכול להיות שהרעיון הזה יציל את האדם שהוא מטפל בו, והרופא הטוב הזה יכול להרוג אותו, בטעות. כי הוא לא מוכן להקשיב, הוא לא מוכן להבין שיש משהו, אולי הוא לא יודע. לכן, אנחנו כבני אדם, גם בחיים היומיומיים ובפרט ובכלל בנושאים רוחניים, צריכים לדעת שאנחנו צריכים מנוע חיפוש שעובד בטורבו, כל הזמן לחפש עוד איך מתקדשים, איך מתארים, איך מתקרבים להשם, איך נהיים יותר ויותר ויותר קרובים, אלא אנוכי השם אלוהיך. אבל אנחנו צריכים לדעת שככל שאנחנו מתקרבים ורוכשים ידע נוסף והופכים אותו למעשה, עדיין אני לא יודע. אני לא יודע. אני עדיין לא יודע. אספר לכם סיפור. כן.
שאתה יודע הכל, אז אתה מתחיל לזלזל בזה, ואתה מתחיל לחשוב שאתה יודע הכל, ואתה עושה הכל מזלזול, ואז זה רוב פעם תדעה.
כן, זה נכון, אתה חושב שאתה יודע הכל, אתה לאט לאט מזלזל בדבר.
אתה
לאט לאט
כבר מוותר על זה, מזלזל בזה, ולא תומך בזה.
נכון, הוא מקטין אותו.
אז
בוא נגיד,
אם היינו יודעים את כל התורה, והיינו יודעים הכל על קיומה שעל העולם, אז כבר היינו מזלזלים בזה ולא עושים כלום.
כן, נכון, נכון, נכון. ראינו את זה, לכאן המקורה פה.
ראינו את
זה פה. טוב, כנראה יצאת. ולמעשה אני אסיים בסיפור שמזה נלמד. יש פה מישהו שלא שמע על רבי שלום שרבי? לא שמעת עליו? על הרשש. שמעת?
לא.
כן, נכון? רשת דבות, רבי שלום שרבי. רבי שלום שרבי היה מגדול המקובלים, כן? בדורות הקודמים, עד כדי כך שהמקובלים בעולם היהודי אמרו שגלגול הנשמה, ניצוץ של רבנו הארי, היה אצלו. ועד היום זה ככה, ככה כולם אומרים. והבחור הזה, הרב הקדוש העליון הזה, הגיע לירושלים בתור בחור צעיר, ילד. הוא עלה מתימן, הלך ברגל כדי להגיע לירושלים. בדרך הוא עצר בחלב בסוריה, היה שם איזו תקופה, והגיע לירושלים, הגיע לישיבת בית אל, ישיבת המקובלים. וביקש, בתור ילד, הוא צריך לחיות, מקום לשים ראש, ביקש להיות שרת. ילד, לשמש את מקובלים הזקנים שצמחו שם בבית המדרש ביום ובלילה. הוא היה יושב וכבר אז הוא יעיה ראשו בקדושה עליונה. כל עולם היה בקודש, כבר אז היה, אבל נסתר. ומה שקורה, שכל יום, בלילה, ביום, תלמידי החכמים המקובלים של אז, אני חושב שאז היה הרב חיים, היה אז ראש הישיבה, גדול המקובלים בעולם היהודי, היה מבוגר, ראש ישיבת המקובלים בית אל, בעיר העתיקה. והרשש יושב שם בבית המדרש של בוגדיס, קורא כל היום ספר תהילים, שלא יחשדו בו, שלא יכירו אותו שהוא כזה, מה שהוא באמת. ומביא להם, תמכבד אותם שתוך כדי הלימוד שיהיו ערים בלילה, שוטף את בית המדרש, מנקה, מצדר את הסידורים, מחזיר ספרים למקום. אבל הוא מלאך אלוהים בגוף. ואף אחד לא יודע כלום. מסתיר את עצמו. ובשעות שהם לא לומדים, היה יוצא מחוץ לעיר ככה, ובודד עם הקדוש ברוך הוא.
כמו
המלאכי? בן אדם, אבל עם תכונות של קדוש. כשרוצים להגיד למישהו שהוא כמו מלאך, או מישהו מלאך, אבל בגוף. והנה, יום אחד לומדים בישיבה, והרב, ראש הישיבה, לומדים דברי קבלה עמוקים, יש לו קושייה, שואל כולם, תגידו, מה יש מישהו שאלה, תשובה לדבר הזה? מתחילים כולם, ומדובר פה על מקובלים, זקנים, עשרות שנים בעולם הקדושה של הקבלה. ומנסים לענות, וזה לא הולך, אין תשובה, אף אחד לא מבין, גם הוא בעצמו. והוא הולך הביתה, כזה, וואו, עוד לא קרה לו דבר כזה. הוא אומר, טוב, לא יודע, נראה, אולי נמצא פתרון. כשהוא חוזר אחר כך מהבית, מהפסקת צהריים, הוא פותח את הספר, כדי להמשיך בשיעור, הוא נופל לו פתק. מסתכל, הוא לא מזהה את הכתב. ויש תשובה מדויקת על השאלה. מדויקת. אומר, וואו, מה הדבר הזה? כנראה מישהו מהזקנים, כן, ידע את התשובה, לא רצה שכולם ידעו שזה הוא, אז הוא כולם אמרו, דחת את הפתק והלך הביתה. אמר, טוב, בוא נראה. אני מתחיל לעקור. עובר עוד יום, עוד פעם. טוב, הולך הביתה, חוזר, יש פתק. אותו קטן. אחרי כמה פעמים כאלה, הוא אומר, רגע, כולם הגיע, אומר, סליחה, רבותיי, אני ראש הישיבה, אני גוזר עליכם בשם השם. מכל אלה שישים סביב השולחן, מי כתב את הפתק? אתה הולך למסגל השני, הם לא יודעים על מה מדובר, כי אף אחד הם לא כתב פתק. טוב, הם כבר התרגלו, אמרו טוב, זה מלאך משמיים, ברוך השם. כל ברוך הוא שולח מלאך עם תשובה לשאלות שלהם. התרגלו. ואבא, ראש הישיבה, מספר בבית על הפלא הגדול הזה שיש בהם מלאך, מגיד, שכל פעם פתר להם שאלות. הבת של הרב חיון, משם זה היה הוא. הבא של ראש הישיבה אמרה, חשוד, לא יכול, לא נראה לי, לא מתאים לי, נשים יש להם ככה רגישות יתר, בינה יתרה, לא יכול להיות, לא מלאך ולא כלום, אני חושדת בילד הזה. למה את חושבת בילד הזה? היא לא אומרת לעצמה, היא אומרת, אני רואה אותו כשהיא הולכת לשאוב מים להביא מן המעיין, הביתה או מהבור, היא אומרת, אני רואה אותו יושב לבצד, לבד, הוא נראה לי משונה, זה לא יכול להיות בן אדם, בחור צעיר או ילד, שבא לחלק תה וקפה ולשתות בית מדרש. זה משהו פה מסתתר. אומר, טוב, אני עוקבת. הבית של ראש הישיבה ממול בית המדרש, ועוד פעם, היא מחכה שאבא יבוא ויספר, וואו, הייתה שאלה, אין לנו תשובה. וזה קורה. והוא בא ואומר, היום הייתה לנו שאלה קשה, אנחנו לא מצליחים לפתור אותה, אבל בעזרת השם. נבוא אחר כך, מהפסקת צהריים, ומלאך בטח כבר ייתן תשובה. הילדה הזו עולה לקומה השנייה, מהחלון של הקומה השנייה רואים בבית המדרש. מזיזה את המילות, מסתכלת מהפינה כדי שלא יראו שהיא מסתכלת, ומחכה. והיא רואה את הילד, רבי שלום שרחבי, מסתכל ימינה, שמאלה, רואה שאין אף אחד, סוגר את המילונות, סגרה עליו. סגרה עליו, הולכת לאבא שלה, אומרת לה, אבא, לא מלאך ולא שום דבר, זה הילד שמחלק לכם תה וקפה. הוא כותב את התשובות. זקן, מקובל, הגדול ביותר בעם ישראל, ראש ישיבת המקובלים בית אל, שומע את זה, קם, זה הפסק הצהריים, הולך לבית המדרש, מי נמצא שם? הילד. מנקה, שוטף, מארגן לקראת השיעור הבא. הוא נכנס אליו, אומר לו, עצור, בוא לפה. אומר לו, אני גוזר עליך בשם השם. אתה כותב את הפתקים או לא? מה יעשה עכשיו הילד? השביע אותו בשם השם. אמר לו, אני עברתי כדי לאף אחד. אמר לו, מה? מה נראה לך? כשהתחיל השיעור הבא, כבר מספרים, בשולחן, לפני כולם, ישב הרב ראש הישיבה, על ידו כיסא, ישב הבחור הצעיר הזה, ואנשים מתאספים ומסתכלים ולא מבינים מה קורה, ראש הישיבה. הוא אומר להם, רבותיי, תכירו, ראש הישיבה החדש. ומאותו יום הוא נכון שישיבת המקובלים, המקובל הגדול ביותר מעם ישראל שהיה עד היום. לא כבוד, לא שום דבר. למה? כי תכלית הידיעה שלו הייתה שהוא לא יודע. והנה בילד צעיר ויודע יותר ממנו. אז הוא לא נעצב, הוא לא נעלב. מה הוא עושה?
מעביר את
ההנהגה. כי תכלית הידיעה שלא נדע. אנחנו צריכים להסתכל על החיים שלנו, בזה אנחנו מסיימים. תכלית חיינו היא לדעת ולדעת ולדעת, ואנחנו מצווים בתורה דע. וידעת היום בשבותי לבביך. נאמר דע את אלוהי אביך ועובדהו. כן, תדע, תחקור, תחפש. אבל כשאתה מגיע למשהו, ואתה יודע, תדע, ש... אתה עוד לא יודע. ככה החיים מלאים, כמו שהרב סודר אמר, החיים מלאים בחיים. זה עוד ועוד 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 ועוד, והעלייה בסולם היא לכל מול חיים. כי תישא את ראש בני ישראל, עוד פותחת הפרשה. צריכים להרים ראש, צריכים להרים את הראש ולדעת, כמו שאומר הנביא, שאו מרום עיניכם, להרים את הראש למעלה, ובצד שני ראו מי ברא אלה, תזכרו את אלה אלוהיך ישראל, ותבינו על מה הם נפלו, ותבינו אתם לא ליפול. הוא מי ברא אלה? מי ברא את כל היקום? אם אנחנו רואים עובדות, סימן שיש להם שורשים, שמישהו קיים, משגיח, הוא פועל במציאות, ולנו נשאר רק לקנות עוד ועוד ידע בקדושה ובטהרה, ולדעת כל הזמן שעדיין זה לא מספיק. שתראי עוד שבת שלום.
Вот он.